הרב בני לאו.
בפרק הקודם, פרק יוד, עמדתי על ההבדל בין ספר דברי הימים לבין ספר שמואל, שאנחנו מנסים לספר את סיפור מות שאול, איך מספר אותו הספר האחד ואיך מספר אותו השני, כשאנחנו יודעים, וזה לא איזושהי הפתעה גדולה, שספר דברי הימים מבקש לסרטט את הסיפור, את הנרטיב, באופן שיעצים מאוד מאוד את בית דוד, ולא יעלים את העין מבית שאול, אבל ימקם אותו במקום צנוע יותר, מזערי יותר, ופחות מתלהב מהדמות של שאול. וכך אנחנו עוברים לפרק של היום, לפרק י' א', ואנחנו מגיעים לרגע של המלכת דוד וכיבוש ירושלים. וגם פה, ממש באותה תופעה שאנחנו משווים בין שמואל לבין ספר דברי הימים, אנחנו יכולים לעמוד בעדינות, בדקויות, על הבדלים שלכאורה אותו סיפור, אין הבדל בין סיפור לסיפור, אבל על ההיעדר באחד ועל היש בשני, ועל הניואנסים בין האחד לשני, עומד כל הסיפור של איך יוצרים נרטיב בלב השומע. אנחנו הרי מדברים על העברת הסיפור, ודברי הימים מבקש להעצים את הסיפור של בית דוד דרך ההתוויית הסיפור. הנה אנחנו, ויקבצו כל ישראל דוד חברון לאמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו, גם תמול גם שלשום, גם ביות שאול מלך, אתה המוציא והמביא את ישראל. עד כאן, לכאורה, כמעט מילה במילה מופיע גם בספר שמואל. אבל חוץ ממילה אחת, כשאתם קוראים את זה בספר שמואל, באים ישראל אל דוד חברון לאמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול גם שלשום, גם ביות שאול מלך עלינו. שאול מלך עלינו, זה אומר שאנחנו כולנו קיבלנו את מלכותו של שאול, ועכשיו הגיע התור שלך, שזה דבר סביר וזה דבר הגיוני, וזה גם כנראה באמת מה שהיה. השלב הזה של הכניסה של שבטי ישראל אל דוד, ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד, זה דבר שכנראה בא אחרי שבאים אנשי, אחרי הקדנציה של שאול. כשהם אומרים לו, ביות שאול מלך עלינו, הם רצים להגיד, היה שלב של שלטון שמקובל על ליבו של העם. כשבעל דברי הימים משמיט מילה אחת, כשהוא אומר, ביות שאול מלך, הוא אומר, מה אנחנו יכולים לעשות? היה מלך, אבל הוא לא היה עלינו. אתה היית המוציא והמביא, ואתה היית זה שהשם אמר אליו, תראה את עמי ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. הדבר הזה, כמו שאנחנו יודעים, לא היה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, השם מעמיד אותו לנגיד על ישראל, זה אנחנו יודעים ממעשיו של שמואל, זה לא איזה נביא שבא אל זקני ישראל ואומר להם, אלא זאת המציאות שמחוללת את מלכות דוד. ואז אנחנו רואים איך דוד, בבת אחת, אחרי שממליכים אותו למלך על כל ישראל, אצלנו בדברי הימים, מיד בין פסוק ג' לד', וילך דוד וכל ישראל ירושלים, היא יבוס. ושם היבוסי. שימו לב לפסוק, אנחנו עוברים מהרגע שבו באים שבטי ישראל אל דוד לחברון, מיד דוד וכל ישראל הולכים לירושלים אל יבוס, ושם היבוסי יושב הארץ. אני חוזר לספר שמואל ב' לפרק ה', מיד אחרי שבאים אליו השבטים, זקני ישראל, ואומרים, עצמך ובשרך, אתה תהיה נגיד שלנו, מיד אחר כך אנחנו נכנסים לסיפור של העברים והפסחים של המלחמה על כיבוש ירושלים. הדבר הזה נעדר לגמרי מספר דברי הימים. אין בכלל את הסיפור הזה, וזה כמובן מעורר שאלה. כשאנחנו נכנסים בדברי הימים לסיפור של כיבוש ירושלים, יש לנו, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. היה אפשר להגיד שהוא רק מקצר את הסיפור. היה אפשר להגיד שהוא לא רוצה להיכנס לכל הניואנסים, אבל זה לא מתאים. מכיוון שזה דווקא סיפור דוד, היה מאוד מאוד מתאים שהסיפור יקבל נפח, כמו סיפורים בדברי הימים, הוא לא חוסך במילים. הוא אוהב לפרט בפרטי פרטים, סיפורים שלפעמים מקובצים מאוד בספר שמואל, וכאן בדיוק ההפך. כאן בספר שמואל הסיפור מפותח, ובדברי הימים הסיפור מקובץ לא נמצא בעצם. סיפור העיוור והפיסח, העיוורים והפיסחים לא נמצא. אני רוצה ללכת לדקה בעקבות אחד מהמורים הדגולים לתנך, פרופסור יהודה אליצור, שהציע במאמר להגיד את הדבר הבא. דוד היה לו ממש כאיש מלחמה, כאיש אדמוני, הייתה לו בעיה גדולה עם אנשים עיוורים ופסחים, אם תרצו, עם אנשים בעלי מוגבלויות. אנשים עם מוגבלויות התקבלו אצל דוד קשה מאוד. אפשר לדבר לא עכשיו, אבל בעריכות, על הסיפור של יחסי דוד עם הבן נכה הרגליים של יהונתן, של מפיבושת, שדוד בשלב אחד אסף אותו, ובשלב שני נטש אותו. סיפור מאוד מאוד קשה, אבל הטענה של יהודה ליצור, שדוד חיפש אנשים חזקים, שלמים, גיבורים, והסיפור של העברים והפסחים היה סוג של לעג על דוד. כשאומרים לו אנשי היבוסי בספר שמואל, לא תבוא הנה כי מסיחה, העברים והפסחים זה לעג על דוד. כאילו אומרים, אתה לא שווה יותר מעברים ופסחים, אתה לא בכלל בר שיח שלנו. ודוד אומר, ביום ההוא כל מכה יבוסי, והיגע בציבור ואת הפסחים ואת העברים סיחים, שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. יש פה אמירה מאוד מאוד קשה, בוודאי בשפה של שפת בני אדם של היום, שמדברים על אנשים עם מוגבלויות ולא מדברים על בעלי מום. אז כשחושבים על עיוורים ופיסחים שנואי נפש דוד, זה מאוד מאוד קשה. התנא אומר יהודה אליצור, שבעל דברי הימים שמבקש לספר את סיפורו של דוד בשלמותו, הוא לא רוצה לקלקל את הסיפור על ידי הפגיעה הזאת שלדוד יש איזושהי התנגדות עמוקה, שנואי נפש דוד העברים והפסחים, והוא פשוט פוסח, מדלג על הסיפור הזה כאילו בכלל לא קיים. ואפשר עוד הערה קטנה אחת, אין בספר בכלל את כל סיפור המתח הגדול והקשה שבין בית שאול ובית דוד. אנחנו יודעים שהפרקים בספר שמואל בית מתארים מלחמה גדולה בין בית שאול ובית דוד. זה לא עבר בקלות שממלך לחברון הפך דוד להיות מלך על כל ישראל. אנחנו זוכרים את המלחמה בין אבנר ובין יואב, אנחנו זוכרים את כל השנים הרעות שהייתה מלחמה בין בית שאול ובית דוד, אנחנו זוכרים את ישבוש, אנחנו זוכרים את את החוויה הקשה שבנו של שאול מולך, ודוד בעצם מקבל את אבנר בנר בתור איזושהי בגידה בשאול, ישבושת נבגד על ידי אבנר. כל הסיפור הזה, כל הפוליטיקה שמעבירה את בית ישראל לידיו של דוד, כל הסיפור הזה לא קיים בכלל בספר דברי הימים. דברי הימים, מיד כששאול מת, נקבצים כל ישראל אל דוד לאמור, הנה עצמך ובשרך. אין שום סיפור רקע, אין תהליך, אבנר בנר בכלל לא מוזכר, יואב בן צרויה הוא הראש, הוא השר, הוא מכה את היבוסי, הוא מוכתר בתור היד ימינו של דוד, וככה וילך דוד הלוך וגדול, והשם צבאות עמו, ואין שום דבר שמערער את עוצמתו של דוד מלך ישראל.